ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף סמך ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל יותר מחצי עמוד, דף סמכתת עמוד א', 21 שורות מלמטה. מיד אתם יכולים לראות במרווח בין הגמרא והרשי חץ שמצביע על דף סמכת עמוד א'. שמה למדנו ברייתא, והחלק השני של הברייתא שלמדנו בשיעור הקודם אמרנו לכמן מפרש, כפי שרשי עצמו ציין שם. וכאן הגענו לנקודה הזאת, לפרש את הדעות של רבי יוסי, ובעוד כמה שורות את הדעה של רבי שמעון בן גמליאל. וכך כתבנו גם כן בשוליים כאן, בדף סמך ט', תחת הכותרת נושא / מפני אתם רואים צורת מעוין, הסבר שיטות תנאים, רבי יוסי ורבי שמעון גמליאל. השמות האלו אתם יכולים לראות כאן, הם במעוינים, והם תנאים שהובאו בברייתא ליל סמכת עמוד א'. הסימון השני שאתם רואים את הצורה שאנחנו מכנים צורת כתר, ומה ההבדל בין כל אחד ואחד, בין תנא קמא ורבי יוסי, בין רבי יוסי ורבי שמעון בן גמליאל. הגמרא, אולי רק נציין שאנחנו בתוך הסוגיה של אדם שפסול, הוא פוסל את הנבעלת בביאתו, פוסל אותה אולי מתרומה, אולי מלהתחתן עם הכונה, כל דוגמה ודוגמה לגופו של עניין. הגמרא, ורבי יוסי אומר, כל שזרעו פסול, פוסל, וכל שאין זרעו פסול, אינו פוסל. מהי איקה בין תנא קמא לרבי יוסי? דרך התשובה לשאלה הזאת, אנחנו גם כן נבין מה רבי יוסי בא לומר. אומר העונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מצרי שני ודומי שני איקה ביניו. התורה מלמדת שמצרי שמתגייר, הוא לא יכול להתחתן מיד עם בת ישראל עד דור שלישי. אסורים לקחת בת ישראל. אז מצרי שני אפשר להגדיר אותו שהוא פסול, אבל זרעו שהוא מצרי שלישי, הוא יכול להתחתן עם בת ישראל. אז אפשר להגדיר אותו שוב פעם, הוא פסול וזרעו כשר, וכן לעניין אדומי. האנשים האלו, מצרי שני, אדומי שני, יהיה נקודת ההבדל בין התנא קמא ורבי יוסי. ושניהם לא למדו אלא מכהן גדול באלמנה. התקדים עבורנו הוא הדוגמה של כהן גדול שבועל אלמנה. אנחנו יודעים שכהן גדול אסור באלמנה, וכהן גדול שבא על אלמנה היא הופכת להיות חללה, היא פסולה לכהונה, היא פסולה לתרומה. ונמשיך עכשיו ב תקדים הזה שכהן גדול באמנה ומה ניתן ללמוד ממנו. תנא קמא סבר, מה כהן גדול באמנה שביעתו בעבירה הוא פוסל את האלמנה, אף היי מצרי ודומי שני נמי פוסל. כלומר, תנא קמא לא מסתכל על הילד שלו, על הזרע שלו, אלא על הוא עצמו. ורבי יוסי סבר ככהן גדול, הוא מסתכל על פן אחר. מה כהן גדול שזרעו פסול ופוסל? מה ההגדרה של הזרע של כהן גדול שבא על מלנה? כולם יודעים, הוא חלל. אז הוא פסול, הוא פסול לכהונה, והוא הכהן גדול פוסל, הוא פוסל את האלמנה בביאתו. קודם היא הייתה כשרה לכהונה, עכשיו כהן גדול בא עליה, הוא פוסל אותה, היא הופך אותה להיות חללה. אף כל שזהו פסול, פוסל. התקדים הוא כהן גדול באמנה. להפוגי מצרי שני, דאין זהו פסול, דכתי בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבואו להם בקל השם. רב שמעון גמליאל אומר, כל שאתה נושא ביתו, אתה, אולי לפני שנתקדם, אני חושב שאולי נסכם את הנקודה העיקרית שלא אמרתי מקודם, לפי רבי יוסי, מצרי שני שבא על בת ישראל, הוא לא פוסל אותה מהכהונה. לפי התנא קמא, כן, פוסל אותה. נמשיך. רבי שמעון גמליאל אומר, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו וכולי. מה איכא בין רבי יוסי לרבי שמעון בן גמליאל? שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, דרך התשובה אנחנו גם כן נבין מה בא רבי שמעון גמליאל ללמד. אמר אולה, גר עמוני ומואבי איכא ביניהו. אפשר לומר עליו, הוא פסול. גר עמוני עד סוף כל הדורות לא יכול לבוא בקהל השם, לא יכול להתחתן עם בת ישראל. גר עמוני שמוליד בת, היא כשרה, שאפילו אם אתה רוצה להגיד שהיא עמונית, אנחנו יודעים ויש גמרות בהמשך שמחלק בין עמוני לעמונית. אז ההגדרה של עמוני ומואבי, אפשר לומר שהוא פסול, אבל ביתו כשרה. אז הגר עמוני שבא בת ישראל, מה קורה? אז זה יהיה ההבדל בין רבי יוסי ורבי שמעון גמליאל. זה מה שאמרנו, איכא ביניהו. נגיד, אם אנחנו רוצים להתמקד על אלמנת גר עמוני. ושניהם לא למדוע אלא מכהן גדול באלמנה. רבי יוסי סבר, מה כהן גדול באלמנה שזהו פסול ופוסל? אמרנו מקודם שכהן גדול שבא על אלמנה ומוליד ילד הוא נקרא חלל, אז זהו פסול, והכהן גדול גם פוסל, הוא פוסל אותה את אלמנה בביאתו. אף כל שזהו פסול פוסל. רשי בדיבור המתחיל גר עמוני, הוא ובנו ובן בנו עד סוף העולם פסולים, אבל ביתו כשרה דקיים אלן עמוני ולא עמוני. לרבי יוסי שהזכרנו עכשיו, תתה לי תמה בחול שזרעו פסול, הועיר ויש בזרעו פסול, פוסל. ורבי שמעון עוד לא ראינו אותו בגמרא, ורשי כותב דתלי תמה בביתו לא פסיל. עכשיו נחזור לגמרא. אני קורא שוב פעם שורה אחרונה בשורות הקצרות בגמרא. רבי יוסי סבר, מה כהן גדול באלמנה שזרעו פסול הוא פוסל? אף כל שזרעו פסול פוסל. וזה אומר לנו שגר עמוני שבא בת ישראל הוא פוסל אותה, פוסל אותה מהכהונה, מתרומה. רבי שמעון אומר סבר, מה כהן גדול באמנה שכל זרעו פסול, כלומר בנים, בנות, כולם חללים, הוא פוסל, הכהן גדול בביאתו הוא פוסל את האלמנה, אף שכל זרעו פסול, גם כאלו הם פוסלים בביאתם, הוא פוסל. להפוקי עמוני ומואבי, דאין כל זרעו פסול, גם אמר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ולכן אלמנתו אינה פסולה לכהונה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו ביאת אונס מפתה ושוטה, מהו לפסול או להכיל בתרומה. המשנה, האונס והמפתה והשוטה. אפשר להוסיף פה, כשמדובר בשוטה, אומר רש"י, אפילו על ידי חופה וקידושין, הוא אינו פוסל ולא מאכיל, כי אין קניינו קניין. אז המשנה אומרת, האנשים האלו לא פוסלים ולא מאכילים. ואם אינן ראויים לבוא בישראל, הרי אלו פוסלים, כי האישה נתחללה בביאת פסולה. כיצד? הרי ישראל שבא על בת כהן, הוא בא עליה באונס או פיתוי שלא לשם קידושין, תאכל בתרומה. הבת כהן ממשיכה לאכול בתרומת בית אביה. עברה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', עברה לא תאכל בתרומה. העובר פוסל אותה, ורש"י מביא מה שלמדנו כבר בעבר. בפסוק כתוב כנעוריה, היא שווה לאכול בבית אביה כנעוריה, פרט למעוברת. ממשיך המשנה, נחתך העובר במאה, תאכל. הרי כהן שבא על בת ישראל בלי קידושין לא תאכל בתרומה. אין כאן קניין. אנחנו יודעים שכהן מאכיל בתרומה בת ישראל שהוא ערך איתה קניין, כלומר הוא קידש אותה, זה נקרא קניינו. והפסוק מדבר על קניין הכהן אוכל בתרומה. עברה, אותה בת ישראל, התעברה, לא תאכל. הכלל אומר שעובר מאכיל רק כשהוא יוצא לאוויר העולם, וכאן היא רק בהיריון. ילדה, אותה בת ישראל, שנבעלה ידי כהן, הילד הזה הוא ילד של כהן, תאכל. היא זכאית בזכות הילד לאכול בתרומה, אותה בת ישראל. נמצא כוחו של בן גדול משל אב. רש"י כותב גדול משל אב, שהבועל לא יכול להכילה מפני שלא בעל אלה שם קידושין ולאו קניינו הוא, ובנו מאכילה. אנחנו הדגשנו במעוין את האנשים הבאים: העבד, ממזר, כהן גדול. ובשוליים כתבנו מקרים שונים והשפעתם על אכילת תרומה. המשנה ממשיכה, העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. כיצד? בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל, וילדה הימנו בן, והלך הבן ונכבש על השפחה. נכבש זה לשון המגנה, כך אומר רש"י, אומר נדחק ונדבק עליה לשון מכבש ולשון גנאי הוא. וילדה, ממשיך המשנה ואומרת, אותו בן הוא עצמו מת, וילדה הימנו בן, ונשאר זה הנכד, הילד הוא נקרא עבד. הרי זה עבד. עכשיו המשנה מפרטת את המקרים שהוזכרו לפני 2-3 שורות. המשנה הזכירה בת ישראל כהן, בת כהן ישראל, והמשנה נתנה את התסריט הכללית, ועכשיו מפרטת. הייתה אם אביו בת ישראל לכהן. דיברנו על כך שזה השלב הראשון, הדור הראשון, בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה. הילד הזה, הנכד הזה, לא נחשב זרעו של כהן. למה? כי הדור השני, נכון, זה בת ישראל לכהן, אז הדור השני הוא בן כהן, אבל הוא עצמו קיים יחסים עם שפחה ונולד בן, הוא עבד, אז הבת ישראל לא אוכלת בזכות הנכד הזה, כי עבד לא נחשב זרעו של כהן. בת כהן לישראל, אותו תסריט אבל הפוך, בת כהן ישראל שפנה, נולד להם דור שני בן, והבן נכבש על שפחה ונולד נכד. הנכד לא נחשב זרע של הישראל, ולכן הבת כהן היא ללא זרע. תאכל בתרומה, היא יכולה לאכול בתרומת בית אביה. ממזר פוסל ומאכיל, כיצד? בת ישראל לכהן ובת כהן ישראל וילדה הימנו בת, והלכה הבת וניסית לעבד או לעובד כוכבים, וילדה הימנו בן, הרי זה ממזר. עכשיו ההגדרה הזאת זה שנוי במחלוקת, אבל המשנה שלנו היא בדעה שעבד וגוי שבא בת ישראל הולד ממזר. אז יש לנו דור שלישי שהוא ממזר. הייתה אם אמו בת ישראל לכהן, תאכל בתרומה, כי הממזר הזה נחשב זרעו של כהן. בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה, כי זה נחשב זרע של הישראל, וזה מונע מהבת כהן מלחזור לבית אביה, כי היא בת כהן עם זרע מישראל, וכידוע לפי הכללים היא אינה חוזרת לאכול תרומה בבית אביה. כהן גדול, פעמים שהוא פוסל, כיצד? ואנחנו שוב פעם נתייחס לדור שלישי שהוא כהן גדול. יש לנו גם תרשים שמלווה את המקרה הזה. אז כיצד? בת כהן לישראל וילדה הימנו בת. אז בתרשים אתם יכולים לראות כהן, אז יש בת כהן שהיא התחתנה עם ישראל וילדה הימנו בת, והלכה הבת, ממשיך המשנה ואומרת, וניסית לכהן. גם זה אפשר לעקוב בתרשים ממול. אז הבת שדינה כישראלית היא ניסית לכהן וילדה הימנו בן. אז זה הדור השלישי, הוא כהן, הרי זה ראוי להיות כהן גדול, עומד ומשמש על גבי המזבח, מאכיל את אמו, שאמרנו היא ישראלית, ופוסל אם אמו שהייתה בת כהן, כי ילד זה נחשב זרע מישראל, הבעל שלה היה ישראל, והנה הנכד שלו. זאת אומרת לא כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה. זה ביטוי, והכוונה היא לגבי הסבתא. נכון כתוב בני, אבל זה בן בני, הכוונה הוא בן בני, והיא מנסה להגיד, ורשי מביא את זה, לא ירבו כמותו. שנקרא תשועה האחרונה במשנה עוד פעם, זאת אומרת היא הסבתא שהייתה בת כהן לישראל, לא כבני, דהיינו הנכד, שאמרנו שהוא ראוי להיות כהן גדול, אבל בפועל הוא פוסל את הסבתא הזאת מן התרומה, למרות שהיא הייתה בת כהן, אבל זה נחשב זרע ישראל. הנושא שמופיע אצלנו בגמות המסומנות בשוליים, קניין שותה אינו כלום. תנינה, להדתנו בלן, יש ברייתא שמקבלת תימוכים ממשנתנו. זאת אומרת, תנינה במשנה, מה שמופיע בברייתא הבאה, שקניין שותה אינו כלום. שותה וקטן, שנשאו נשים ומתו, ושותיהם פטורות מן החליצה ומן היבום. פשוט אין כאן נישואין, אז הקטן אמנם הוא נשא אישה והוא מת והשאיר אח, אין כאן לא חליצה ולא ייבום. כיצד? הרי ישראל שבא על בת כהן, שוב פעם, בלי קידושין, תאכל בתרומה, היא הבת כהן אוכלת בתרומת בית אביה, עברה לא תאכל. הבת כהן בהיריון, הוולד הוא מונע ממנו, פוסל אותה מלאכול בתרומת בית אביה. הנושא שמופיע בשוליים, כתבנו כך, ביאת אונס. אם בת ישראל על בת, אם בא, סליחה, אם בא ישראל על בת כהן בביאה גרידה, אינה נפסלת מתרומת בית אביה, אבל אם אותה עברה, לא תוכה. למה לא אמרינה? דאחר ביאה עצמה לא תאכל, מפני החשש להיריון. נראה שימוש במשולשים, וכתבנו תחת הכותרת מבנה, אלו הם מעקב. עם השפיץ למעלה קושיות, שפיץ למטה תשובות. שואלת הגמרא, כיוון דעברה לא תאכל, כך ראינו במשנה, לחוש שמה עברה, גם אחרי הביאה עצמה, למה אמרנו שאותה בת ישראל שנבלה על אותה בת כהן שנבלה על ידי ישראל יכולה לאכול? לחוש שמה עברה מלותנן, יש תקדים לחשש הזה, מפרישים אותן שלושה חודשים, שמה עוברות הן. זה מקור שהוא מצוטט פה ממש בקיצור. מדובר במקרה שנשים שהוחלפו בשעת כניסתן לחופה. ואמרנו, אנחנו פוסקים שיש להפריד אותן מ... בעליהן במשך שלושה חודשים, שמה היא התעברה והוולד ממזר. אז אנחנו רואים שבביאה יחידה כבר חוששים. נסתכל ברש"י, מי לא תנן בפרק 40, גם בנשים שוחלפו בשעת כניסתן לחופה, מפרישים אותן מבעליהן שלושה חודשים, שמה מעוברות אין והוולדות ממזרים, ובעינן הבחנה בין ולד כשר לולד פסול, אמר לחד הביאה חיישינן. אז גם אצלנו דיברנו על ישראל שבא באונס או פיתוי על בת כהן, מיד היינו צריכים לאסור אותה, שמה היא מתעברת. הגמרא עונה, למה לא אומרים כן? למה מיד אחרי הביאה היא אוכלת בתרומה? אמר רבא בר אבונה, ליוחסין חששו, לתרומה לא חששו. הציטוט מליעיל במסכת, מפרישין אותן ג' שלושה חודשים, זה בעניין חשש ממזרות, שזה בתחום היוחסין. אצלנו החשש הוא אולי היא מתעברת ולא תאכל בתרומה, זה לזה לא חוששים בביאה אחת. שואל לכם, ולתרומה לא חששו? והתניה, הרי זה גיתך, שעה אחת קודם למיטתי, אסורה לאכול בתרומה מיד. אם כהן נתן גט לאשתו, כל זמן שהיא, הבת ישראל נשואה לכהן, היא אוכלת בתרומה. אבל הוא נתן לה גט עם תנאי, שהגט יחול שעה אחת לפני מיטת הבעל. מתי הוא תמות? מתי הוא ימות? אנחנו לא יודעים. יכול להיות בעוד דקה. אז היא אסורה לאכול בתרומה מיד. אז אנחנו רואים שגם בתרומה חוששים. אלא אמר רבא בר אבונה, גם בתרומה חוששים. אבל מה? בנישואין חששו. בזנות לא חששו. המקרה שהבאת שהרי זה גיתך, זה מדובר בזוג נשוי. אז במסגרת נישואין חוששים, וגם בעניין בכל עניין של נישואין יש, אם מעלים חששות, אפשר לחשוש להיריון, כי בנישואין, מוסיף רש"י ומסביר, האישה היא אינה מתהפכת כדי להוציא מגופת הזרע. בזנות לא חששו, כי אישה שמזנה היא מתהפכת, היא לא רוצה להיכנס להיריון, או במיוחד אם מדובר באונס, היא לא תרצה להיכנס להיריון, ולכן לא צריכים לחשוש להתעברות, להיריון, כי אישה מזנה מתהפכת כדי להוציא מיד את הזרע מגופה. הגמרא שואלת, ובנישואין מי חששו? כאילו ההפך, קבענו מקודם שבנישואין חששו. בוא נשאל, והתניא, בת כהן שנישאת לישראל ומת. היא נישאת לישראל ומת, ונוסיף פה, מת הבעל שלה בו ביום. טובלת משום ביאה, ואוכלת בתרומה לערב. אז אנחנו רואים שבנישואין לא חוששים. אמר רב חיסדא, טובלת ואוכלת עד 40. עד 40 יום. תהי לא מעברה, לא מעברה, אז אין בעיה. היא בת כהן, היא חוזרת לאכול מתרומת בית אביה. והיא מעברה עד 40, עד יום 40, מאיה בעלמא היא. זה לא נחשב עובר שפוסל. אמר לה אביי, איהכי אימא סיפה, הוכר וברא במאיה, תהי מקולקלת למפרע. וזאת אומרת שהיא, כבת כהן שנישאת לישראל, היא לא הייתה זכאית לאכול בתרומה. היא חייבת בתשלום על התרומה שאכלה. הגמרא עונה, מאי מקולקלת? עד 40. כלומר, התשובה שאמרנו מקודם הוא כן מדויק, שבנישואין היא תובלת ואוכלת עד 40, כי עד 40 הוולד נחשב מים באלמה. והמקור הזה שאומר שהיא מקולקלת למפרע, זה למפרע עד יום 40 ולא מעבר לכך. הנושא שכתבנו בשוליים, הבא על ארוסתו בבית חמיב. מה דין הוולד? מחלוקת רב ושמואל. מבחינת מבנה, אתם רואים שיש מספרים רומאים 1-2, שני לשונות בהנל. המעוין שהופיע מדגיש את השמות רבה והבעיה, הם חולקים בהסבר שיטת רב. הגמרא, איתמר, הבא על ארוסתו בבית חמיב. רב אמר, הוולד ממזר. יש להוסיף, אף על פי ששניהם מודים, הוולד לפי רב ממזר ודאי. ושמואל אמר, הוולד שטוקי, כלומר ספק ממזר. שטוקי זה כינוי, הגמרא בסוף מסכת קידושין מרחיבה על העניינים האלו, אבל עבורנו ספק ממזר. אמר רבה, מסתברא מילתא דרב דאימא מעלמא, אבל לא דאימא מעלמא, פטרא דידי שדינא די. נאמר שמעיקר הדין, אם לא קיים שום חששות, ארוס שבא על ארוסתו, אם היינו, איך אומרים, מסתכלים על זה במנותק מכל גורם אחר, הרי זו אשתו, אבל לפני חופה היא אסורה לו, אבל האיסור הזה לא אמור לגרום ממזרות. מה מאפשר לחשש ממזרות להיכנס לתמונה? אז לפי מה שרב אומר, זה בגלל שמדובר באישה שחשודה לבוא על גברים אחרים. זה דיימה. נסתכל ברשי. מסתבר מילתי דרב, דמשבילי ממזר ודאי, דדיימה מאמה, שחשודה מאחרים. דלקה לאחשוי כשאר בני דומה שם קשרים. המושג הזה של בני דומה, בני נשים שחשודות להיות עם דברים אחרים, אבל זה חשש באמה. בשאר מצבים של בני דומה, דומה שוב פעם זה מילה שמצביע על כך שאישה חשודה, למה הם קשרים? תחתם כיוון דנשואה היא רוב בעילות הלוך אחר הבעל. אבל הכה לאו אורחי למבעל כולי אי בלא חופה, כמו שרמזנו מקודם. ואם מדובר באישה חשודה והיא עוד לא נשואה, רב אומר שיש לקבוע הוולד כממזר ודאי. אבל אומר רבה שאם היא לא חשודה, אז משייכים את הוולד בתר דידי, בתר הארוס, והוא כשר. אמר רבה מנה אמין עליו. וכאן הסברנו מקודם שהמעוינים האלו מבליטים רבה ואביי, שהם חוקים בהסבר שיטת רב. שיטת רב הוא ארוס שבא על ארוסתו בבית חמיב, הוולד ממזר. ורבה הסביר שזה במקרה שהאישה הזאת היא חשודה להיות עם גברים אחרים. אז רבה אומר מנה מן עלה, רבה הרי לימד או הסביר הקביעה שרב תלוי בחילוק שאמרנו, מעיניין לי את זה, דקטני, ילדה תאכל. דיברנו והיינו את זה במשנה, שאנוסה בת ישראל שננסה על ידי כהן, אם היא ילדה ולד, היא אוכלת בתרומה, זה נחשב ולד של כהן. בת ישראל שמשאירה שיש לה ולד מכהן, היא זכאי לאכול בתרומה. היכי דמי, היא לימה דדיימה מעלמה, האישה הזאת היא חשודה להיות עם גברים אחרים. ילדה מה היא תאכל? גם אם היא יולדת, למה שהיא תאכל בתרומה? אל עליו מיני דיימה ולא דיימה מעלמה. היא חשודה, בוא נגיד, מהכהן שאנס אותה, אבל לא מגברים אחרים. ומה הטעם באנוסה ומפותה? דלהי איסורה ולהי איסורה. היא אסורה, לא. היא לא מתקדשה ידו, זה מדובר במענס. וגם לשאר אנשים היא אסורה. בתרה דידי שדין עלי, בכל זאת משייכים את הוולד אחר הכהן המענס. אחה במקרה של ארוס שבא לארוסתו בבית חמיב, דלהי איסור, זה לשאר אנשים היא אסורה, ולהי אתר להרוס, להרוס היא מותרת, לא כל שכן שבלד יוגדר ככשר. אמר לה הבאי לעולם המלאך כל היכה, דדי מאמיני, אף אגב דלא די מאמי, על מה אמר רב הבלד ממזר. מה איתה עם מה? גם הבאי מחמיר מאוד, הוא אומר שגם אם לא קיים חשש מגברים אחרים, רק ממנו, הבלד בכל זאת ממזר, למה? דאמרינן, מדי אף קרא נפשה לגבי ארוס, אף קרא נפשה, למה? אמרנו מוקדם יותר שהיא אסורה לארוס במובן הזה שזה לפני חופה, נכון היא אשת איש, אבל היא אסורה, ואם היא כבר הפקירה את עצמה לגביו, היא חשודה להפקיר את עצמה לגם כל מיני אחרים. ומתניתין, שדיבר על אנוסה, שאמרנו שאם ילדה היא כן תאכל בתרומה, שהיו שניהם חבושים בבית האסורים, אז אנחנו גם רמזנו על מקרה כזה מוקדם יותר, שאם אפשר לשלול כל גורם אחר, והנה הכהן המאנס והנאנסת הם מנותקים מהעולם לגמרי, הם בבית האסורים, אז אפשר לומר שאם ילדה זה ודאי מהכהן. איקה דיאמרי, בבא עליה, במקרה שהם מודים, הוא מודה שבא עליה, כוליאמה לא פליגי דבטרי דידי שדין עלי, והכי איתמר. היה לנו מחלוקת רב ושמואל, אז באיזו נסיבות המחלוקת? ארוסה שעיברה. תשימו לב להבדלים. בלשנה הראשונה דיברנו על הבא על ארוסתו בבית אביו, בבית חמיו. כאן אנחנו מדברים על ארוסה שעיברה. רב אמר הבלד ממזר, שמואל אומר הבלד שטוקי. אמר רבה, מסתבר מלתי דרב שהבלד ממזר, דלא דיימה מיני ודיימה מאלמה. היא לא נחשדת לבוא על הארוס, ורק החשש או החשודה שאחרים באים עליה. ממשיך הגמרא בדף עין עמוד א', אבל דיימה מיני, אף אגב דיימה מאלמה, פטרי דידי שדין עלי. תוספות למעלה מוסיף רובד שלא כל כך בולט במילים. תוספות אומר פירוש דיימה מיני, שבא עליה בוודאי, ודיימה מאלמה היינו שם רע. אנחנו נחזור לגמרא, שבשורה הראשונה כתוב אבל דיימה מיני, אף אגב דיימה מאלמה, ניקח את הפירוש של תוספות בחשבון, בתרי דידי שדין עלי. אמר רבה מנה אמינא לה דקטני, ילדה תוכה. תשימו לב כאן תשובה ארוכה, אנחנו שוב פעם מצטטים מהמשנה שבאנוסה בת ישראל מכהן, אם היא ילדה היא יכולה לאכול בתרומה. היחידמי היא לימה דדיימה מיני ולא דיימה מאלמה, צריכה למימה דתחול. ובפרט שניקח בחשבון את הפירוש של תוספות, הרי זה פשוט, הוא בא אליה, הכהן אנס אותה, והיא לא חשודה, אין שם רע לגבי הגברים האחרים בכלל, אז פשוט שהיא תוכל בתרומה, כי כאן היא ילדה זרע של כהן. אלא עליו דדיימה נמי מאלמה, ובכל זאת ילדה תוכל. אם היא ילדה ולד מאותו כהן שבעליה, שאנס אותה, למרות שהיא דיימה גם כן מעלמה, היא יכולה לאכול. ועכשיו, לגבינו, אנחנו מדברים על אנוסה שעיברה. ומה הטעם באנוסה? דלהי איסורה ולהי איסורה. היא אסורה לכהן, היא אסורה לשאר עלמה. בדרי דידי שלין עלי, בכל זאת משייכים את הוולד לכהן המאנס. אך, כשמדובר בארוסה, דלהי איסור, להי היתרה, לארוס, היא מותרת, לא כל שכן, שבדרי דידי שדין עלי, שנשייך את הוולד לארוס, והוולד יהיה כשר. עמלי הבאי, לעולמי מלאך, כל היכה דדיימה מעלמה, אף אגב דדיימה מיני, אמריו, הוולד ממזר. ומתיתים שדיברנו על בת ישראל שנאנסה ידי כהן והיא ילדה ולד, היא אוכלת בתומה, בדלא דיימה כלל. ראש שורה שלישית, ומתיתים בדלא דיימה כלל, מקמי אחי, לאו מיני ולאו מעלמה, אין שום חשש עליה, לא לגבי המאנס ולא לגבי אחרים. היא כך יצריך השמינן דתוכל דאמינן בהך ביעה נתברה בביעת הכהן המאנס. הגמרה ממשיכה, העבד פוסל משום ביעה ואינו פוסל משום זרע. אנחנו דיברנו ותיאלנו את זה במשנה עצמה. מה הייתה עם מה? אמרה, האישה וילדיה תהיה להמשך תהיה לאדוניה, הילדים שהם עבדים אינם שייכים נגיד ליהודי, לישראל שהוליד אותם. ממזר פוסל ומאכיל, תנו רבנן, וזרע אין לה ושווה אל בית אביה. כך בהמשך הפסוק, אין לי אלא זרעה, שבת כהן שניסית לישראל, זרעה פוסל אותה, ואם אין לה זרע, היא שווה אל בית אביה. זרע זרעה מנהין, שיש בכוח נכד שנולד ממנו, מהישראל, שזה פוסל את הבת כהן מלחזור לאכול מתרומת בית אביה, תלמוד לומר, וזרע אין לה, מכל מקום, כולל דורות הבאים, לא רק דור השני, הבן שלה, שבא מישראל, גם נכד. אין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מנהין, כמו שראינו במשנה, תלמוד לומר, וזרע אין לה, עיין עלה. כלומר, לעיין בכל צד, גם אם מדובר בזרע פסול, פוסל אותה, את הבת כהן הזאת, מלאכור בתרומה. שואת רמה, והאפיתי לזרע זרע. הפסוק הזה, וזרע אין לה, כבר דרשנו אותה לכלול דור שלישי. איך אני יכול לדרוש אותו גם כן לכלול זרע פסול? הגמרא עונה, זרע זרע לא הצטרכה, בני בנים הרי הם כבנים. כי הצטרכה לזרע פסול. עיקר הדרשה זה לומר שגם ממזר, כמו שראינו במשנה, הדוגמה הזאת, פוסל את האישה, הסבתא בעצם, מלחזור לאכול מתרומת בית אביה. וגבי זרע זרע, אנחנו יודעים ממקורות אחרים שבני בנים הרי הם כבנים, והם נכללים, גם נכדים נכללים בפשט הפשוט, וזרע אין לה. אמלי ריש לקיש לרבי יוחנן, כמן כרבי עקיבא, מה שכתוב במשנה שהדור השני היה לנו בת כהן שניסית לישראל, נולד להם בת, ובא עליה עבד ועקום או גוי, הדור השלישי ממזר. אז המשנה שלנו, האם זה כמו רבי עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי לוין? ידוע, למדנו רבות על שיטת רבי עקיבא, שלא רק חייבי קריטות גורמים להיווצרות של ממזרות, גם לווים. ואם אתה אומר שגוי שהוא גוי ועבד שהם אסורים באיסור לאו, כתוב לא תתחתן בם, או גבי עבד לא תהיה קדישה, מה שמביא את המקורות האלו, האם המשנה שלנו עליו דרבי עקיבא שגם מחייבי לווים נוצר ממזרות? עונה הגמרא, עונה רבי יוחנן, אפילו תימא רבנן בעובי כוכבים ועבד מודו, גם הרבנן שחולקים על רבי עקיבא בשאר חייבי לוין לגבי עבד, עבד וגוי מודים שהוולד ממזר. דחיית העבדים יום רבי יצחק בעבדים משום רבינו זה רבי, עובי כוכבים ועבד הבא בית יישא הוולד ממזר. הזכרנו אולי בעבר זה שיטת רבי עקיבא, רואים פה שגם שיטת רבי יהודה הנשיא, אבל כשמגיעים להלכה למעשה תשימו לב שהתמונה משתנה. אבל אנחנו במסגרת השיעורים שלנו מפת התלמוד לא נכנסים לרובד הזה של הלכה למעשה, כל אחד יכול לעיין בנושא. הנפקמינה כמובן הוא מה שלצערנו היום וגם בהיסטוריה של העם היהודי, מה שנקרא נישואי תערובת יהודיות וגויים, מה הגדר ההלכתי של הילדים שנולדו. ולמרות ואנחנו מדברים כאן כמובן שאימא מישראל, לפי השיטה של רבי יוחנן ומה שראינו כאן בשם של רבי, הילדים האלו הם ממזרים, אבל אנחנו מכירים שיטה אחרת כפי שהזכרנו מקודם. כהן גדול פעמים שפוסל, ראינו נכד שראוי להיות כהן גדול והוא פוסל את אם את הסבתא שלו שהיא בת כהן מלאכור בתרומה. ו נזכיר לעצמנו, ראינו לפני כן מצב של נכד שהוא ממזר שהוא מאכיל את הסבתא בתרומה, כמו בדוגמה של הסבתא הייתה בת ישראל שנישאת לכהן ונולד להם בת והיא נבלה על ידי גוי או עבד, הוולד ממזר ואותה בת ישראל אוכלת בתרומה בזכות כך שזה נחשב זרע של בעלה הכהן. תנו רבנן, הריני כפרת בן ביתי כוזה שמאכילני בתרומה ואיני כפרת בן ביתי קדה שפוסלני מן התרומה. אלו הם משלים, והסבתא שהיא השאירה נכד או שנוצר נכד ממזר הוא בן, הוא כוזה. מה זה כוזה? זה בן ביתי כוזה. כוזה זה כלי קטן, כלי שאינו נחשב, זה הממזר שהוא גרוע, אבל הוא מאכיל את הסבתא בתרומה. וראינו בן ביתי שהוא קדה, קדה זה כלי גדול חשוב, כהן גדול, שבכל זאת פוסל מן התרומה. באותו מקרה של בת כהן שניסית לישראל, הנכד הזה שהוא ראוי להיות כהן גדול מבחינתה זה זרע שבא מבעלה ישראל, למרות שהיא הייתה בת כהן, אבל זה הנכד הזה שהוא ראוי להיות כהן גדול הוא פוסל אותה מדין זרע שבא מישראל, מזר שפוסל את הסבתא בת כהן מלאכול בתרומה. ובכך זכינו לסיים הפרק שביעי של מסכת יבמות, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך בפרק שמיני, פרק העריך. עד כאן שיעורנו להיום.